הדברים הקשים שאומר יהודה ליוסף, אני רוצה להגיד, גם הדברים הקשים שהוא באמת מדבר אליו בקושי, אבל אם ניקח את הדברים כפשוטם, הרי יהודה לא יודע שהוא יוסף. כשהוא מדבר אליו, הוא חושב שהוא המשנה למלך, הוא לא יודע שהוא יוסף. אבל הוא מספר על עוגמת הנפש של האבא, כמה צער הדבר הזה גרם לו, כל העניין עם בנימין וכל הדברים האלה. אז יוסף מקבל את זה בקושי אדיר, הוא הבן שלו. והוא חושב שהוא מדבר אליו בכלל בנושא אחר לגמרי, כאיזשהו אדם זר מצטער בגללו, והוא אומר, לא, זה אבא שלי. בליבו הוא אומר, כל מה שאומר לי כרגע יהודה, יהודה לא קולט כמה באמת הדברים קשים לו, כמה קשה לו לקבל את הדברים, הוא לא יודע שזה הבן שלו. יש כאן, אם אפשר, תשאל כאן, אתה מסתיר את המצלמה. סליחה. אז בוא נראה את זה בתוכו. והאי כי עלינו אל עבדך אבי ונגד לו את דברי אדוני, ויאמר אבינו שוב שברו לנו מעט תוכל. ונאמר, לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי, ויצא האחד מאיתי ואומר אחטרוף טורף ולא ראיתי ודנה. אז הוא כאילו מקבל כאן איזשהו מסר מאבא שלו באופן עקיף. הוא אומר לו, ככה אבא אמר. הוא אומר כאילו לאדם זר, אבל זה אומר, וואי, יעקב כל הזמן בתחושה שעכשיו שיש לנו את שליט שהוא בשבי, אז אנחנו רואים את הצער של ההורים, שהם יודעים מה קורה עם הבן. אנחנו לא חווים את הדבר הנורא הזה. אדם יש לו בן, הבן הזה נעלם, הוא איננו, הוא בשבי, לא משנה. כמה הדבר הזה לא נותן מנוח. אז זה מה שהוא אומר, ויצא אחד מאיתי ואומר, תרוב תורם, ולא ראיתי ועדנה, אומר יעקב, כאילו אומר. אני לא ראיתי אותו עד עכשיו, את יוסף. ומי זה יוסף? זה שהוא מדבר אליו. כמה זה צער. ולקחתם גם את זה מעם פניי וקרא ורסון, והורדתם את סביבתי ברעה שעולה. זה דברי יעקב שאומר יהודה ליוסף, ומתאר לעצמו, מתאר את איזה צער הוא גרה בעצם, בעובדה שהוא כרגע, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. אומר רעה שבקרא ורסון, שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. למה? כי אדם שהוא בדרך הוא בסכנה. אז בכלל כל העניין של רחל זה דרך. רחל מתה בדרך, יוסף נמצא בדרך באיזשהו מקום, הוא לא הגיע לשום מקום מבחינת יעקב לפחות. הוא הלך, שלח אותו לשכם ואמרו לו שהוא גם, ולא, הוא לא ראה אותו משם. אז בעצם הוא הלך בדרך ונעלם בדרך. זה כמו ששולחים ילד מהבית והוא לא חזר הביתה אחרי יום, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה. מה קורה להורים באותו רגע? וואי, משטרה, חפש אותו, נקרא נהדר. הוא נהדר, פשוט נהדר. אז זה גם היה לו בדרך. עכשיו אתם רוצים לשלוח את בנימין לדרך, אז יש כאן כבר איזה מזל של דרך. האמא מתה בדרך, יוסף נעלם בדרך, עכשיו בנימין אתם רוצים לקחת על הדרך. לא, זה לא פשוט הדבר. אז זה מה שהוא אומר. וקרה הוא אסון שהשטן מקטרק בשעת הסכנה, והורדתם את סביבתי ביגון שעולה. כן? ברעה, סליחה, לא ביגון, אלא ברעה שעולה. עכשיו, כשהוא אצלי, אני מתנחם בו על אמו ועל אחיו. ואם ימות זה, דומה עליי ששלושתן מתו ביום אחד. זאת אומרת, יעקב באמת חושש, הוא אומר, תמיד בדרך נעלמים לי, המשפחה הזאת נעלמת לי.
שמעון.
לא, כאן מדובר על בנימין. שמעון לא אכפת לו. בנימין. כאן הוא אומר, הרי בנימין יוסף תפס אותו עם ה... שלא רוצה. אז זה הצעה. והיה קירותו, כן? ואתה כבואי אל עבדך, אביו הנער איננו איתנו. ונפשו שורה בנפשו. והיה קירותו כאין הנער, ומת והורידו את עבדך, את צבת עבדך, אבינו, ביגון שעולה. היה קירותו כאין הנער ומת, מי הפעם מת? אביו, אביו מהצרות שלו ימות. וזה הוא אומר למי, הוא אומר זה לבן, בגללך תדע לך אבא יכול למות. הוא לא אומר את זה, הוא לא יודע שזה הבן שלו. אבל יוסף קולט את זה שהוא הבן שלו. זה ממש עובר את ליבו. וכאן רמז לדוב ביגון, ביגון זה אותיות ביגון. אנחנו בפסח. עכשיו המשנה זין עוסקת בפסולת של חמץ או קמח. אין שורין את המורסן לתרנגולים. מה זה מורסן? פסולת של קמח. וכשטוחנים את הקמח אז יש גם פסולת. היום אנחנו אוכלים, זה נקרא קמח מלא. מה זה קמח מלא? כל הפסולת מכניסים בתוך הקמח, אומרים שזה בריא הדבר, לכן קוראים זה קמח מלא. אז הוא אומר, הפסולת הזאת, האם יש קמח רגיל, אני לא פסולת. מה עושים כל הפסולת? זה נקרא מורסן. נותנים את זה לאכול לתרנגולים, את כל ה...
כל ה... זה מה שהיום נקרא קמח מלא?
לא, קמח מלא זה קמח עם הפסולת. עם הזו, זה נקרא, אומרים שזה יותר בריא מאשר קמח דק, שתוכנים אותו עד דק. אין שורין בפסח את המורסן, פסולת הקמח לתרנגולים, כדי לתנו לפני התרנגולים לאכילה. מדוע? לפי שהמורסן הנשרה במים, גם כן בא לידי חימוץ. לא רק הקמח, אלא גם המוץ וכל הדברים. אבל חולטין את המורסן במים רותחים, שמרוב החום הוא מתבשל ואינו בא לידי חימוץ. זאת אומרת, זה תכונה של הפסולת הזאת, שהיא לא מחמיצה, אלא... נתבשל. האישה לא תשרה את המורסן שתוליך בידה למרחץ, אבל שפה היא בבשרה יבש. מה הכוונה? האישה לא תשרה את המורסן שתוליך בידה למרחץ, לשפשף בה את בשרה, מפני שהמורסן מחמיץ בשריה, בבשר שלה. וזאת יודעת, נשים... יש להם הרבה מאוד תכשירי קוסמטיקה למיניהם. היום, נכון?
אבוקדו, פפאיה, גויאמה.
פפאיה, אבוקדו, זה כל מיני... תיגש פעם ל... יש לה שרשרת של כל מיני תכשירים. בזמן העתיק לא היה חברות בשמים או תכשירים לייפות את האור הדברים האלה. והם משתמשים בדברים האלמנטריים שמזדמנים באזור. נשים ידעו את הדברים, ידעו כל חומר מה התכונה שלו. היא רוצה אור חלק או משהו כזה, הייתה משפשפת עם המורסן הזה. את האור זה...
פילינג, זה מה שהיום. היום זה נקרא פילינג.
כן, אני לא מכיר את זה. בכל זאת. אז המשנה מתייחסת לזה. האם לוקחים דבר כזה שהוא יש בו להחמיץ, אישה משפשפת את האור עם הדבר הזה, האם הדבר הזה יחמיץ או לא? אומרת כן, זה יחמיץ. אז זה מה שהוא אומר. אבל שפה היא בשרה יבש, שזה שמים את זה ברטוב, זה מחמיץ. אבל אם האור יבש זה לא מחמיץ. משפשפת את בשרה במורסן יבש אף על פי שבשרה לך. סליחה, כאן הכוונה היא המורסן יבש, לא הבשר. אם הוא יבש, כן. יש מפרשים מדובר כאן בלחות שבאה מחמת הזה, הפוך. אבל אם בשרה הלך מחמת מים שנשטפה בהם, אסור לה לשפשף אותו, אבל מורסן יבש. ולא ילוס אדם חיטים יניח על מכתו בפסח. כנראה גם סוג של רפואה, מה שנקרא סבתא. רפואת סבתא, יש כל מיני פטנטים מסכנות, לשים בצל יבש על זהו, שום, אני יודע, טפחה אדמה וזה. אני פעם קראתי מן אדם כזה, כאב לי הגב, הוא אומר, תשים איזה קרוב על הגב שלך.
קרוב.
זה יעבור לך. באמת עבר, שם אני יודע. כל מיני, זה. אז זה מה שפעם נהגו, לא היה קופת חולים, לא כללית ולא מאוחדת ולא מכבי ולא זה. אז איך הלכו להתרפות? היו הולכים
לירקן.
היו הולכים לאנשים בעלי ידיעה ברפואה האלטרנטיבית הזאת. ובצורה כזאת היו מרפאים. אז לא ילוס אדם חיטים יניח על מכתו בפסח. דהיינו על פצע שלו, זה היה כנראה מרפא אותו. לפני שאין מחמיצות על ידי הרוג שבפיים. התחלנו את זה, גמרנו את זה. אולי נלמד את זה עוד פעם, את למד א', למד ה', בסדר? כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיה, בהשפעה רוחנית, מוסרית וקדושה, צריך לטהרה יותר גדולה. מה זה מקיף? מקיף הכוונה היא את הניגודיות. יש שמיים וארץ, יש גוף ונשמה, אבל בכלל במציאות עצמה יש גורמים שהם יותר רוחניים וגורמים שהם יותר חומריים, בשריים. אז הוא אומר, כמה שאתה רוצה להקיף יותר, שיהיה לך ראייה כוללת ומקיפה את הכל, אתה צריך להיות אדם יותר טהור. טהור מכל הבחינות. כאן מדבר על תומת קרי, אבל באופן כללי אדם צריך להיות טהור. אם אדם הוא לא טהור, אז הוא באמת לא יכול להקיף את הדברים. אדם שהוא במציאות שלו לא טהור, אז זה הוא מדבר. כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיה, בהשפעה רוחנית, מוסרית וקדושה, צריך לטהרה יותר גדולה. יש מדרגות בטהרה, אז כמה שמקיף יותר, ככה אדם צריך להיות יותר טהור. המקדש וקודשיו כוללים את רוממות אצילות ההשכלה מצד אחד, כהן גדול, קודש הקודשים, השגות גדולות וכו', ותחתית טהרת אדם, הבשר וקורבנות מצד שני. מצד אחד זה המקום שמתגלה בו השכינה, מצד שני בית מטבחיים. איך אפשר להקיף את זה יחד עם זה? הדמיון והרגש גם כן מופיע במקדש. שם הרבה מאוד הרגש והדמיון בתוך בית המקדש. ומצד שני, השכלה רחבה ועליונה, שזה שכל, שכל, דמיון ורגש. השכל והדמיון והרגש הם שונים אחד מהשני. השכל הוא דבר אבסולוטי, דבר מוחלט. הרגש דבר משתנה. פעם ככה, פעם ככה. בשביל אלה השלבים התחתיים המקושרים לכללות הכל באיגוד חי, נדרשת היא הטהרה המדויקת, לא סתם טהרה, אלא להיות טהרה לכל מה שנקרא סדר טהרות. כל הטהרות, כל ההלכות וכל הדינים של טהרה, אדם הולך להר הבית, טובל במקווה, טהרת אלה יטהר מהמת, יש אפר פרה אדומה, יש צרת, כל מיני תומות ויש כל מיני טהרות. זה נקרא טהרה מדויקת, בדיוק לפי ההלכה איך להיטהר. השפעה העליונה לבדה מכוונת אל הדעת וממלא בזה את תפקידה בתקווה שממעיין הרוחני יטהר הכל, אינה צריכה כל כך לפרטי טהרה מעשית. השפעה העליונה באופן כללי לא צריכה את הטהרה המעשית. הלוקו דבריי כאש נאום השם, זה היה הדיון לגבי עניין של תומת קרי. האם בעל קרי יכול לעסוק בתורה או לא יכול לעסוק בתורה? אז באמת, יש דיון בגמרא, מסכת ברכות בעניין הזה, ואומרים, כן, הוא יכול לעסוק בתורה. למרות שעזרא גזר על בעלי קריין שלא, אבל אין הלכה כמותו. זאת אומרת, לא, הגזרה שהעם לא יכול היה לעמוד בה. אז הוא אומר שהתורה היא משולה לאש. ואש שורפת את כל התומות, את כל הדברים האלה. אם חס ושלום אדם נטמע במשהו, מיד יבוא למקום הזה, המקום הזה כמו תנור, זה אש, מקום של אש. כל התומה נשרפת כאן, כמו החמץ, הכל נשרפת. לימוד התורה שורפת כל התומות למיניהן. אז זה מה שהוא אומר כאן. בכל דבריי כאש נום השם. מה אש אינו מקבל תומה? אבל דברי תורה אינם מקבלים תומה. לכן גם בעל קרי יכול לעסוק בתומה, למרות זה לא רצוי. אבל אם זה, אם זה בא לו בצורה כזאת או בצורה אחרת, אבל בכל זאת, הלימוד תורה שורף את הכל.
והוא התכוון כאילו, אז היצור שהוא התכוון לו, זה בעל קרי לאותו היום של לעסוק בתורה? או שבזה
לא משנה, זה... אדם בעל קרי, יש כאלה שמקבלים דיכאון מזה. ממש דיכאון. אתה יודע, זה משהו נורא. הם באים אליי לפעמים, רועדים. לך תלמד תורה. מה, אני לא ראוי? לא, זה בדיוק מה שאתה צריך לעשות. זה בדיוק. הוא בא, לומד, 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 חוזר. מה פסוד חלס? זה נגמרה הקרי. נשרף בבית המדרש. לא, באמת, אני בדקתי, יש כאן תנור. כל התומה נשרפת בתנור. זה דבר בדוק הדבר. זה מה שאומרת התורה. זה מה שחזל אומרים. הלא כל דבריי כאש נאום השם, מה אש אינו מקבל תומה, אבל דברי תורה אינם מקבלים תומה. זה גם הלכה למעשה. החסידות האחרונה פנתה אל הרגש והדמיון, הכוונה היא לבעל שם טוב, חסידות של הבעל שם טוב, והתלמידים שלו. יותר מאל השכל והמעשה. גם את זה צריך, את הדמיון ואת הרגש ואת כל הדברים האלה. אולי ראיתם פעם את חסיד ברסלב, מישהו ראה פעם? איזה רגשנות. תתה! תתה! מה אתה צועק? מה קרה? בסדר, גם את זה צריך, אני לא אומר. צריך את השכל, צריך גם את הרגש, צריך תלמיד חכם, צריך גם אדם עם לב, כמו שאומרים, לב רגש. אז זה החסידות האחרונה. פנתה אל הרגש והדמיון יותר מאל השכל והמעשה. מה?
שניהם ביחד?
ודאי, מתוק מדבש. ובשביל כך, העירה הרבה את שביעת הטהרה הבשרית. ובאמת, זה נקרא התיקון הכללי אצל ברסלב, יש התיקון הכללי. שזה יותר, מדבר על הצד של הרגש. לקרוא פרקי תהילים ודברים כאלה. יש להם היום בכלל שיר כזה, אנשים... גם, גם לא דתיים, הם קוראים את סיכון הכללי, זה עושה להם משהו, מאיר את נשמתם. לכתחילה בימי עזרא הייתה מגמה לקשר את ישראל אל הקודש והמקדש, אז בנו את בית המקדש השני. גם בצד התחתיתי שהוא אחד מדרכי החינוך הכלליים של האומה, והובלטה הטהרה, אז היה, הוא רצה לחזק את הרגש, אז באותה תקופה. הגלות דלדלה את כוחות הרגשיים והציוריים, יחד עם גבורת החיים והמנוחה האסתטית ונשארה השפעת השכל בדליגתה הרוחנית באותה תקופה של עזרא הסופר, והוא רצה לחזק, לכן הוא אמר שבעלי קרן הם צריכים לצבול, ככה גזר עזרא. מצורפת אל המעשה, מקום השלבים הרוחניים המוצאים, הרגש והנטייה הבשרית נשאר פנוי, אין לנו שיעור, רק התורה הזאת. אבל ביטלו את הגזרה הזאת שבעלי קרן צריכים לטבול. חסידים באמת נוהגים ככה. אני גר מול, על יד המקווה כאן בגבעת שאול. כל בוקר אני רואה, מי אני רואה שם? חסידים. חסידים הולכים למקווה. למה חסידים? הם בעלי הרגש. רוצים להתאר. אבל בגלות, מה שאפיין אותנו זה דווקא השכל. תלמידי חכמים, לימוד תורה, דברים כאלה. יצא הדייקנות של התורה מכלל החובה, כמו שראינו שאותה גזרה של עזרא הסופר שצריכים בעלי קרן לטבול התבטלה, ונשארה קשורה בציפייה אידיאלית במושג של קדושה וחסידות ליחידים. חסידים כן טובלים, חסידי אמת, זאת אומרת לא רק חסידי חב"ד או חסידי ברסלב שהם נקראים חסידים, ולא כל אחד במדרגת חסיד באמת, אבל חסיד באמת בשבילו תפילה זה חלק מעבודת השם שלו. כמו שכתוב בספרי קבלה, כתוב שמי שרוצה לעסוק בקבלה או דברים כאלה, אז הוא ילך לטבול, יש המלצה כזאת, כן. אז הם כן, אבל עמך לא, אנשים הרגילים. עד שבאה החסידות האחרונה, דהיינו של הבעל שם טוב, וחפצה לשוטלה בהמון. ואחד מהעניין של החסידיות האלה זה באמת התפילה, הולכים למקווה. כמובן יש כאן גרעין בריא, צריך הגבלה ופיתוח. בייחוד ראוי להתגדל ביחד עם תחיית האומה בארץ ישראל, בחיבור ההגדלה של השקוע ברוחניות. הוא אומר, צריך לפתח את הרגש והדמיון. עכשיו שעם ישראל קם לתחייה. מה שאין כן בגלות, שהעיקר זה היה השכל, הוא אומר, כאן היום רואים צמאון, חבר'ה שרוצים להתקרב ליהדות, הדתיים אפילו רוצים אין. מה זה אין? רוצים להרגיש. לא מסתפקים באיזה דברים יבישים, איזה דברים שכליים. רוצים, יש צורך כזה, קרליבך כזה. או, מניין קרליבך. נשמים סוף סוף. לא איזה יפשות כזאת.
הדברים האלה לא היו בגלות, התגלדות וכל הדברים האלה זה דבר חדש? לא היה שם בגלות?
כן, היום הצורך הזה לאיזה ממד רגשי גם בעבודת השם. לא רק שכלי, לא רק רגשי, אחד השם זה עבודה זרה, אבל להרגיש קצת את האיכות, את הקשר. אז זה מה שהרב אומר, בימינו, בתקופת התחייה, אנחנו נתקם לזה. מצמאון בריא ומדעה קבועה ומסוימת לעברות את כל האומה ואת שורש נשמתה בכל תכונת החיים שלה, גם השכל, גם הרגש, גם הדמיון, צריכים את כל הדברים האלה, שהטהרה הבשרית היא אחת מגבורותיה. עכשיו הוא מביא כאן את העניין, זה בדיוק נוגע לימים האלה לגבי מלחמה. במיוחד בזמן מלחמה צריכים להיות תאורים. טהרה, טהרת המחנה. כי תצא מחנה אלוהיך ונשמרת מכל דבר רע. כי כשאדם הוא טהור, יש לו יותר כוח להילחם. אבל כשאדם הוא טמא, אין לו כוח להילחם. כוח המלחמה הוא לא רק פיזי, אלא הוא כוח מורלי. כוח, כשאדם הוא חלש, אם הוא, יש לו איזה עבירות או דברים כאלה, זה מחליש אותו, ויכולת שלו להילחם. אז את באה התורה ואומרת לו, גם מקטריגים עליו, תשמר מכל דבר רק כשאתה יוצא למלחמה. כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, ויצא אל מחוץ למחנה, ולא יבוא אל תוך המחנה. דיברנו על פעם שעברה, שהיום, לצערנו הרב, מכניסים בנות ליחידות קרביות ולדברים כאלה. וזה, הם חושבים שיחזקו את המורל של הצבא. נכון שבחורים צעירים רואים בחורה מיד מתלהבים. אל תעמוד שם, אתה מסיר את האינטרנט. נכון שהם מתלהבים כל זה, אבל זה התלהבות יצרית, היא לא התלהבות רוחנית באמת. זה לא לשמע. נכון שמתוך שלא לשמע לפעמים לא לשמע, אבל במקרה זה לא ככה. לכן, הוא אומר, אתה הולך לצבא, תיזהר ממקרה לילה. אדרבה, תשמור על הטהרה, שמירת העיניים וכל הדברים האלה. ועל כולם אמור, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. והיה מחנך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר, ושם מאחוריך חס ושלום. לכן, אם מישהו מכם פעם יהיה רמטכ"ל, או משהו, יש לכם עוד צעירים, יש לכם סיכוי, הדבר הראשון שמה שתעשו,
עשית נשים.
להפריד בין נשים לגברים. שיהיה עזרת נשים, עזרת גברים. אבל להכניס בתוך טנק, שהנהגת תהיה, איך אומרים?
אישה.
והטען והתותחן יהיה גבר והמפקדת תהיה למעלה, מה זה? זה בלגן אחד שלם. איך אפשר להילחם במצב כזה? אפשר להתרכז בכלל במלחמה? הוא חבם את התותח לשם וחושב על דברים אחרים. בסוף הוא לא יפגע בול במטרה, נכון? אתם לא הייתם תותחנים, אתם לא יודעים. אבל מישהו תותחן יודע, צריך להתרכז במשימה, במטרה. עכשיו מבלבלים. אבל יחזרו בתשובה. אומרים שיש כל כך הרבה דתיים בצבא, שהרמטכ"ל הבא יהיה כבר דתי. אני כבר אסדר.
יעשו מקווה ולפני כל פעולה צבאית, כולם, כל החיילים קופצים.
יסדר את הדברים. מכל מקום, בלי לפגוע בנשים חס ושלום, זה לא אדרבה. נשים שמתאמצות באופן פיזי יותר מדי, זה פוגע בהן. ויכולת שלהן ללדת לפעמים. כל אחד יש לו תפקיד בעולם. תפקיד של האישה זה לא לסחול מתחת גדרות טייל, לקפוץ על חפירות ולעשות כל מיני דברים מהסוג הזה. זה לא תפקיד הנשים. תפקיד.
אחרי שהם יצאו מהשירות הם הבינו שזה טוב.
ודאי, והרבה נשים שנפגעו מזה.
הדבר הזה זה רק פרסומת. הם רק רוצים לעשות כאילו שעושים נגד הטבע. זה רק פרסום. לא קורה באמת.
בכל מקום שהגבורה העממית הישראלית מתגברת, מיד מוכרחת לבוא תגבור את התארה הבשרית והרגשית. דווקא שמה יש התארה הבשרית והרגשית, אחרת אנחנו יכולים להידרדר עם כל תכונתה ולהזדווג עמה, וכל אלה אינם מכינים בסיס למעמד חי אורגני הכולל את התחייה כולה מראשית ההפשטה העליונה עד אחרית עליזת החיים ורען גבורתם, ונתתי צבי בארץ חיים. בשביל לחבר את כל העולמות צריך טהרה. את העולם הרוחני, את העולם המעשי, את עולם בניית המולדת, כל הדברים האלה צריכים טהרה. בעזרת השם, אנחנו נזכה לראות כאן טהרה גדולה בארץ ישראל.